כשרוצים להסביר משהו, אז דוגמאות קיצוניות מאוד עוזרות להסברה. כשמביאים איזו דוגמה קיצונית, זה מאוד עוזר להסביר דברים. מצד שני, דוגמאות קיצוניות אומרות לבן אדם, בסדר, אבל זה לא הבעיה שלי. זאת אומרת, אני לא במצב כזה קיצוני. אז אני מדבר פה עכשיו על סיפור קצת קיצוני, אבל אני חושב שהוא בעיה של כולם, של הרבה אנשים, לא עד כדי כך קיצוני כמו הסיפור שאני מדבר, אבל הבעיה קיימת אצל הרבה אנשים, לכן חשוב לדבר עליה. הגיע אליי זוג, בעל ואישה, נשואים 7 שנים, והיא בגיל שהייתה ילדה בת 15, האישה ניסתה להתאבד, היא קפצה מאיזה גשר וניסתה להתאבד, לא הצליחה. אחר כך היא התחתנה, מאז היא מנסה להתאבד כבר כמה פעמים, מאושפזת במחלקות סגורות, מכות חשמל, תרופות פסיכיאטריות. סיפור מאוד מאוד...
הוא ידע איזה קודם?
לא, רימו אותו בשידוך, הוא לא ידע. סיפור קלאסי ככה של... בעצם הוא בא אליי לשאול אותי מה לעשות, איך הוא ממשיך לחיות ככה, איך הוא ממשיך, מה הוא עושה עם עצמו, מה הוא עושה עם הילדים, מה הוא עושה איתה, הוא לא יודע מה לעשות. אמרתי לו, קודם כל תביא אותה, אני רוצה לדבר איתה. בוא נראה מה הגבולות של הבעיה. טוב, כל הסיפור עכשיו לא משנה, אני לא נכנס איתכם לכל הסיפור, אני רוצה מה שנוגע. אז בעצם, אני הגעתי איתה, התחלתי איתה באמת מגיל 15. למה בגיל 15 רצית להתאבד, או ניסית להתאבד יותר מזה, כי ניסתה להתאבד בגיל 15? מתברר שההורים שלה רבו כל הזמן בצורה קשה. היה בעיות שלום בית קשות בין ההורים. היא קיבלה פחד שההורים יתגרשו. זה נקרא חרדת נטישה. זאת אומרת, יש לה חרדה, פחד, שההורים יתגרשו והיא תישאר ככה, בלי... ברור שאחד ההורים ייקח אותה, או אבא או אמא, אם יתגרשו, אבל הפחד הזה של החרדת נטישה, זה מכניס אותה לפחדים. היא לא הילדה היחידה שההורים רבים, היא לא הילדה היחידה שההורים מתגרשים, לא כל ילדה שההורים רבים או ההורים מתגרשים מתאבדת או רוצה להתאבד, זה לא שם. אבל אם נוריד את הסיפור של ההתאבדות, כל השאר קיים. זאת אומרת, אני רוצה לדבר איך ילדים מקבלים מריבות של הורים. איך ילדים מקבלים מצב שבעיות בשלום בית. ואיך ילדים מקבלים את האיום של הגירושים. זאת אומרת, יש פה שתי שאלות. יש שאלה איך ילדים מקבלים מריבות של הורים גם כשהם לא חושבים להתגרש, ואיך ילדים מקבלים מריבות של הורים כשהם כן חושבים להתגרש. לזוגות נשואים, אם זה לא מאוד מאוד קיצוני, אז יש מצד אחד תקופות יותר יפות ויש תקופות פחות יפות. יש תקופות שרבים ויש תקופות, כמו שאומרים, שמתנשקים. זאת אומרת, יש תקופה כזאת ויש תקופה כזאת. ילד, בעולם המושגים שלו, אין לו כל כך את התערובת הזאת. ילד יותר חי בעולם מושגים קיצוני. זאת אומרת, כשהוא רואה שההורים רבים, הוא רואה רק את זה, את החלק השני הוא כבר לא רואה. הוא לא רואה את החלק הטוב, גם אם לא יחביאו את זה, אבל הוא לא רואה את זה. הוא לא רואה את זה מצד התכונות של ילד. התכונות של ילד זה שדבר... נתחיל ככה. קודם כל, לילד אין כלים לספוג את המריבות של ההורים. ילד לא יכול להבין מריבות של הורים בצורה פרופורציונלית, בפרופורציה. ילד אין לו פרופורציה נכונה איך להבין את המריבות של ההורים. וילד מקבל מריבות של הורים בצורה מאוד מאוד קשה. שאלה ראשונה, מי אשם במריבות של ההורים? האם אבא אשם או אמא אשמה בבעיות שיש בבית? לא. לא תאמינו מי אשם במריבות שיש בבית. הילד מרגיש שהוא אשם. זאת אומרת, למרות שאני יכול לעמוד בצד ולהגיד, אתה אשם או את אשמה, בתור אדם אובייקטיבי, אני יכול להסתכל על זוג שרע ולהגיד מי אשם, או כמו שאתה אומר, להגיד שניכם אשמים. אני בתור אדם מהצד יכול להגיד, או אתה אשם, או את אשמה, או שניכם אשמים. ילד לא. ילד לא יגיד, אתה אשם, ילד לא יגיד, את אשמה, ילד מרגיש שהוא בעצמו אשם. זאת אומרת, ילדים נוטים להאשים את עצמם במריבה של ההורים. קודם כל, יש המון מקומות שזה שייך אליו. המון מקומות. כן? אם אמא החליטה לקנות משהו, ואבא אומר, זה לא, זה הוצאה מיותרת, לא היית צריכה לקנות, הילד חושב שקנו בגללו, ועכשיו רבים על מה שקנו לו, מה שקנו בגללו, או כל מיני דברים מהסוג הזה. אבל אין בזה שכל, זה, אני מדבר על מערכת רגשית של ילדים. מערכת רגשית של ילדים לא יודעת לספוג את המריבה בצורה אובייקטיבית. ילדים לא יכולים לספוג מריבה בצורה אובייקטיבית. הם לא יכולים להבין. עכשיו, זה, דרך אגב, זה כמעט בכל גיל. זאת אומרת, לא דווקא ילדים מאוד קטנים. גם ילדים בגיל התבגרות מקבלים מריבות של ההורים כמשהו שהם אשמים בו. הם רואים את עצמם אשמים במריבה של ההורים. בגללי הם רבים, אני אשם במריבה הזאת. ואז הילד לוקח על עצמו את כל האחריות ואת כל אשמה למריבה. הוא גם לוקח אחריות למנוע מריבה. זאת אומרת, אם אמא עשתה משהו, ואבא שואל, מי עשה את זה? מי שבר את זה? איפה המשקפיים שלי נעלמו? איפה העת שלי? איפה הארנק שלי? והוא יודע שאמא לקחה ושמה באיזה מקום, הוא לא יספר לאבא. לא בגלל שהוא רוצה לעשות שלום בית, אלא בגלל שהוא מקבל אחריות על המריבה. וזה, זה, זה לא, זה הפוך. זה בעצם בעקיפין כן כאילו לעשות שלום, אבל זה לא בא ממקום של רצון לעשות שלום, זה בא ממקום של קבלת אחריות על המריבה. הוא מקבל, אחריות על המריבה שלהם. זה תכונה של ילד. ילד מקבל אחריות על המריבה של ההורים, הוא מעורב רגשית במריבה של ההורים, לא ברמה של מי אשם, אלא ברמה של לקבל אחריות על המריבה של ההורים. זה בעיה מאוד מאוד לא פשוטה שאנחנו מכניסים ילדים כשההורים מרשים לעצמם לריב, שהילדים יראו או שהילדים ישמעו. מעבר לנושא הזה, יש להם פחד שההורים יתגרשו גם כשההורים לא חושבים להתגרש. גם כשההורים לא בכלל במצב של להתגרש או הבאמין על להתגרש, הילדים יש להם פחד שההורים יתגרשו וחרדת נטישה זה נקרא. יש להם פחד שמה יהיה איתי? מה יהיה איתי אם ההורים יתגרשו? דבר שלישי, האמון הרגשי שהילדים יש להם, שההורים שלי אוהבים אותי, מאוד נפגע כשהם רואים את ההורים רבים. נאבד להם אותו ביטחון של ההורים שלי אוהבים אותי. זאת אומרת, הסך הכל של מריבה בין הורים, מכניס ילד למצב רגשי מאוד מאוד קשה. זה מה שקורה לילד שהוא חווה מריבה בבית בין ההורים. קשה לו לקבל את זה, קשה לו לעכל את זה, קשה לו להתמודד עם זה, וזה מכניס אותו להרבה מאוד פחדים, הרבה מאוד חרדות וחוסר שקט נפשי. אם מצטרף לזה גם התקפות על הילד, צעקות על הילד, עונשים לילד, בלי קשר למריבה, הוא כן קושר את זה למריבה. הוא לא יודע להפריד עכשיו בין המריבה איתו למריבה של האם. והכל נהיה אצלו מערבולת אחת גדולה, זה מתערבב לו. קשה לו להבין את הדברים בצורה אובייקטיבית, בצורה נכונה. ילד מקבל את זה מאוד מאוד מסובך, את המריבה של ההורים. הכבוד של ההורים בעיניו יורד לאפס. הערכה שלו להורים יורד לאפס. ילד לא יכול להעריך הורים שרבים. ילד לא יכול לכבד הורים שרבים. אנחנו לפעמים מפסידים במריבה כזאת, אנחנו מפסידים הפסדים שאי אפשר לתאר בכלל איזה הפסדים ואיזה נזקים יש לנו כשילד נחשף לדבר כזה. כל ילד שנחשף למריבה של הורים, הדבר יוצר אצלו מערבולת רגשית מאוד מאוד קשה, וגם יוצר אצלו קשיים באמון הרגשי. יוצר אצלו קשיים בכבוד של ההורים. ממילא קשה לו לקבל מהם את החינוך, קשה לו לקבל מהם את הדרך, קשה לו לקבל מהם מוסר. קשה לו גם, וזה הדבר הכי בעייתי, מה שאני ראיתי אצל ילדים כאלה, קשה לו גם לקבל גבולות נכונים בחיים. כי בדרך כלל, מי קובע לנו את הגבולות? כשאני מחנך ילד להיות ישר, לא לגנוב. אני מחנך ילד לא לגנוב. המילה לגנוב היא מילה מאוד אלסטית. יש לגנוב, לבוא בלילה, לקחת מישהו את הארנק, להוציא כסף לגנוב. יש לגנוב, לבוא לחנות, לקחת חבילה ופלים בלי לשלם ולצאת, וזה גם צורה של לגנוב. יש לגנוב מסוג אחר לגמרי. הלכתי לחנות, שילמתי 100 שקל, המוכר טעה, הוא חשב ששילמתי 200 שקל, הוא החזיר לי עודף, במקום 30 שקל הוא החזיר לי 130 שקל. הייתי צריך לשלם 70, נתתי לו 100 שקל, היה צריך להחזיר לי 30, הוא החזיר לי 130, הוא טעה. לא שמתי לב בעצמי שהוא טעה, הגעתי הביתה, אמא שואלת אותי איפה העודף, אני נותן לה 130 שקל, אומרת, נתתי לך רק 100, איך קיבלת 130? ואז אני תופס את הטעות. ואז היא אומרת לי, לך תחזיר את המאה לחנות. אני אחזיר או לא אחזיר? האמא קבעה לי גבולות של יושר, שאם בטעות מישהו נתן לך 100 שקל שהם לא שלך, אתה צריך להחזיר. זה גבולות יושר שאמא קבעה לי. בנורמלי, הסמכות ההורית עושה שאני מקבל את הגבולות היושר של אמא, ואני אלך להחזיר. כשההורים רבים, הסמכות ההורית נפגמת. אני כבר שמעתי מאבא שהיא טיפשה. אני כבר שמעתי מאבא שהיא לא יודעת לשמור על כסף, שהיא לא יודעת להעריך כסף, שהיא בזבזנית, שאין לה, אין לה... עכשיו, עם המאה שקל, עוד טיפשות. הוא נתן שישאר אצלי, מחתום להחזיר לו. היא טיפשה, היא לא יודעת מה זה כסף. ואבא אמר שהיא טיפשה. אבא אמר כבר שלא יודעת מה זה כסף. ואז אני משאיר את הכסף אצלי. זאת אומרת, אני לא אקבל מאמא בצורה נכונה גבולות בחיים. זה דוגמה מאוד פשוטה, למה ילד כן יגנוב, כשאמא חינכה עוד מנסה לחנך אותו, לא לגנוב. ככל שהדברים יותר ניסיון קשה יותר לילד, ככל שהדברים הם ניסיון יותר קשה לילד, הילד מתקשה לקבל מההורים את הגבולות בחיים. זאת אומרת, את היכולת הזאת שילד יקבל מההורים שלו, וצריכים לדעת שחלק גדול מהחינוך שלנו זה בנוי על שני דברים. החינוך בנוי על מושגים. יש מושג שאני אומר אסור לגנוב, אסור לשקר. זה מושג. אבל אחרי שאני מלמד ילד את המושג של אסור לגנוב ואסור לשקר, אני גם צריך ללמד אותו מה הגבולות של המושג. זאת אומרת, לכל מושג יש גבולות. מה נקרא אסור לגנוב? מה נקרא אסור לשקר? והגבולות הם כמובן מתחילים בדוגמה האישית. הדבר הראשון בגבולות זה הדוגמה האישית. מה הגבולות של יושר? ילד חייב לראות אצל אבא שלו ואצל אמא שלו דוגמה אישית ליושר. אמא שעולה עם ילד בן 5.5 לאוטובוס. הילד מאוד נמוך, מאוד רזה, והיא אומרת לנהג הוא בן 4.5. הנהג יאמין לה כי הוא נראה ככה, ואז היא לא צריכה לשלם כרטיס. אם הוא בן 5.5, היא כבר כן צריכה לשלם כרטיס. הילד שמע שאמא משקרת את הנהג בשביל להרוויח את הכסף של הכרטיס. הנה גבולות של יושר. אני לא חייב ביושר הזה. מותר לי לשקר כדי להרוויח כסף. גבולות של יושר, שאמא נתנה לילד דוגמה אישית שלילית. דוגמה אישית, בלי להרגיש. כשאני הייתי ילד, אני זוכר, היו קונים כרטיסים לרכבת, לא היה תאריך על הכרטיסים. רק הבא הקונדוקטור והיה עושה חור עם כזה צוות, היה עושה חור בכרטיס, ואז זה נקרא שהכרטיס משומש. לפעמים בערב חג, כשהיה עומס ברכבת, אני זוכר, היינו נוסעים, ולא היה בא קונדוקטור. היינו יכולים לנסוע מחיפה לתל אביב, ואף אחד לא בא לבדוק כרטיסים. היינו נשארים הכרטיס ביד, כרטיס זה היה טוב לנסוע איתו עוד פעם. אני זוכר, אבא שלי היה לוקח את הכרטיסים, קורע אותם. בגלל שבעצם זה שהוא לא בא, לא אומר שאני צריך לנסוע חינם. הקורע הכרטיסים. היינו ילדים בני 3-4, זה נשאר עד היום. הדוגמה האישית, הגבולות של... כשאני הייתי ילד, לא היה לאף אחד טלפון בבית. כמעט. כמעט לא היה דבר כזה טלפון בבית לאנשים. רק לעשירים מאוד מאוד גדולים. בכלל, מי שרצה טלפון, היה צריך לחכות 4 שנים בתור לקבל טלפון. מי שכבר כן יש לו כסף אפילו, התור לקבל טלפון היה 4 שנים. אבל לא היה. אבא שלי עבד במשרד, במשרד היה לו טלפון. אני זוכר, אמא שלי נכנסה למשרד, אמרה שהיא צריכה לטלפן משהו, ביקשה לטלפן. אבא שלי יוציא מהכיס הסימון, אמר, קחי, תלכי לטלפון ציבורי, פה זה כסף של לא שלי, את לא מטלפנת מפה, אסור. דוגמה של יושר, שילד תופס אותה, או לא תופס אותה. ילד רואה שההורים פה משקרים, פה מרמים, פה מרוויחים כסף, פה ככה, פה ככה. את הגבולות תמיד ההורים קובעים לילדים בכל שטח. מה זה אמת, מה זה שקר. מה זה יושר, מה לא יושר. מה גניבה, מה לא גניבה. מה מותר, מה אסור. זה שאלות מאוד מאוד לא פשוטות, כי יש לנו מיליון גבולות בחיים. יש לנו מיליון, היה יהודי אחד צדיק. יהודי צדיק, מאוד מאוד גדול. אחד מהצדיקים הכי גדולים בירושלים. הוא היה גר בשכונת גבעת שאול. בדירה, בבניין, שהיה שייך לישיבת חברון. היה לזה תפקיד תורני חשוב, אני לא אגיד את השם, היה לו תפקיד תורני חשוב ליהודי הזה, וישיבת חברון נתנה לו דירה בחינם לגור. הוא היה גר בבניין של ישיבת חברון, היה בניין מגורים שלהם שהיה שייך לישיבת חברון, הוא קיבל שם דירה מהישיבה, והוא היה גר שם בחינם, לא שילם שכר דירה. ככה הוא גר 40 שנה, או 50 שנה. אחרי 50 שנה הלכו הישיבה ומכרו את הבניין הזה לקבלן. הקבלן קנה את הבניין כדי להרוס אותו ולבנות שם מגדל גדול של בניינים. לבנות שם משהו רציני. אז היה צריך לפנות את כל הדיירים שגרים בבניין. אז כל אחד הקבלן הגיע איתו לאיזה סידור. הוא בא לאותו יהודי ואומר לו, אני אתן לך במקום אחר דירה בחינם תמורת הדירה הזאת. למה? נכון שהוא לא קנה את הדירה ולא שילם שכר דירה ולא כלום, אבל לפי החוק יש מושג שנקרא דייר מוגן. זאת אומרת, אם אדם דגר בדירה, אי אפשר להוציא אותו, הוא נקרא דייר מוגן. אז כל מה שהוא חי, אי אפשר להוציא אותו. אז הקבלן בא ואמר, אתה דייר מוגן לפי החוק, אני צריך את המגרש, תצא, אני אתן לך דירה אחרת בחינם. אמר לו אותו יהודי, לא, אני קיבלתי את הדירה הזאת חינם, היא לא שלי. ואם הם מכרו לך את זה, אז אני צריך לצאת ולא לקבל כלום. אני יוצא, לא מגיע לי שום דבר, אני לא לוקח ממך שום דבר. הוא אומר, לא, לא בא בחשבון, אני לא זורק אותך לרחוב. הוא אומר, יכול להיות שאתה לא זורק אותי לרחוב, אבל לי לא מגיע כלום, אני לא לוקח כלום. ונהיה מריבה בין הקבלן ליהודי הזה, מריבה הפוכה מכל העולם. הוא רוצה לתת לו דירה, והוא לא רוצה לקחת בשום אופן, כי לא מגיע לי. בסוף המריבה נגמרה עם פשרה. הקבלן אמר, אני אתן לך דירה, אתה תגור בה עד שתמות, אחרי שתמות הדירה תחזור להיות שלי. זאת אומרת, הדירה לא שלך, היא שלי, ואני רק נותן לך לגור בנצליים, כי אני לא יכול להוציא אותך ככה. אז זהו איך שהוא הסכים, הוא נתן לו דירה, והוא גר בדירה עד שהוא נפטר, והקבלן קיבל אחר כך את הדירה בחזרה. אני את הסיפור הזה שמעתי מהמשפחה שלו. ואיך הם הציגו לי את זה? תראה איזה טיפש הוא היה, יכל לקבל דירה והפסיד אותה. זאת אומרת, המושגים של יושר, אצל כל בן אדם, אחד חושב שזה היושר, השני חושב שזה טיפשות. כל אחד בא ממקום אחר, ממשקפיים אחרות, איך להסתכל על המילה יושר. הרי הוא לא גנב, הוא לא שיקר שהדירה שלי. רוצים לתת לך דירה מתנה, למה לא תיקח? ככה הם הבינו הילדים, זה היושר. זה היושר, רחוק לטובתך, הוא לא יכול להוציא אותך, שווה לו, הוא רוצה לתת לך, תיקח. הוא הבין, לא, יושר זה לא ככה, יושר זה שאני קיבלתי חסד, קיבלתי דירה בחינם, אני יוצא, לא מגיע לי כלום. לא מגיע לי כלום. כל אחד בא עם מושגים אחרים של מה זה יושר. מי קובע את המושגים האלה? בדרך כלל יותר מה שראינו אצל ההורים שלנו. ולכן וזה בכל תחום, זה בתחום של, לא רק בתחום של הדברים האלה, בתחום של בן אדם לחברו. מישהו פגע בי, מישהו העליב אותי, מישהו סידר אותי, מישהו עשה לי רעש ולא נתן לי לישון בלילה. מישהו עמד עם אוטו ופתח את המוזיקה בווליום עד הסוף בשתיים בלילה ולא נותן לי לישון. מישהו מצפצף לאשתו בשתיים בלילה ולא נותן לי לישון. אלף תופעות שיש. יש אחד שעושה מחוה, יש אחד שיוציא לו את האוויר מהגלגלים, יש אחד שישתוק. כל אדם יגיב אחרת לפרובוקציה כזאת. התגובה שאנחנו ניתן, הילדים לומדים אותה. וזה הגבולות שלהם בחיים. זה הגבולות שלהם בחיים. רוב הילדים הולכים עם מה שהם ראו אצל ההורים, זה קובע להם את הגבולות של המושגים, של ההתנהגות בכל שטח בחיים. כשהורים רבים, הם מאבדים את הכוח הזה להנחיל לילדים את המושגים. כי המושגים האלה באים מאיזושהי הערצה והזדהות רגשית. ילד הוא מעריץ את ההורים שלו, ויש לו איתם הזדהות רגשית, ואם אבא ככה מתנהג, גם אני ככה, אני רוצה להיות כמו אבא שלי. זו התכונה של ילד, התכונה של ילד שהוא רוצה להיות כמו אבא שלו. אתם יודעים, מספרים באמריקה, בא איזה מיליונר, חילוני לגמרי, לרבי, ואומר לו, רבי, אני אשלם לך כסף, תעשה אותי כהן. אומר לו, הרבי, זה אי אפשר. זה לא הולך עם כסף. הוא אומר, לא, אני אתן לך לא סתם, אני אתן לך $5,000. הוא אומר, זה לא יעזור, אי אפשר להיות כהן גם ב-$5,000. הוא אתן לך $10,000. לא, 20, 30, עד שהוא הגיע, $100,000 הוא ייתן לו, אם הוא יעשה אותו כהן. הרב כבר לא יכול להתאפק, יש לו בת שהוא צריך לחתן אותה, וכזה, $100,000. הוא אומר, טוב, בסדר, תביא $100,000, עשה אותך כהן. עשה לו $100,000, כתב לו תעודה, שהוא ממנה אותו להיות, מהיום והלאה הוא ממנה אותו להיות כהן. זהו, היהודי הזה הלך וגמרנו. עבר 3-4 שנים, כלום. אחרי 4 שנים הוא פוגש אותו באיזה חתונה. הוא אומר לו, אתה רוצה את $100,000 בשביל להיות כהן? אפילו פעם אחת לא באת על בית הכנסת. אז מה היית צריך את זה? בשביל מה שילמת $100,000? בשביל מה אתה צריך להיות כהן? הוא אומר, אני מת לא צריך, אני לא בן אדם דתי, אני לא הולך לבית כנסת אף פעם. אני מת לא צריך את זה. הוא אומר, אז על מה שילמת $100,000? הוא אומר, תראה, אבא שלי היה כהן, סבא שלי היה כהן, למה שאני לא אהיה כהן? זאת אומרת, התכונה של אנשים, יש עוד סיפור, זה סתם בדיחה מה שסיפרתי לכם, אבל יש סיפור אמיתי, יש סיפור אמיתי. הפוניביצ'רוב היה כהן בעצמו. אחד הנדיבים, התורמים הגדולים של פוניביץ', יום אחד צלצל, רבי, תבוא מהר, אני עושה פדיון הבן, נולד לי בן, אני עושה פדיון הבן, אני שמעתי שאתה כהן, אני מזמין אותך שאתה תהיה הכהן פדיון הבן שלי. הוא היה תורם הרבה קשר לישיבה. הוא נסע מיוחד בשבילו לאמריקה, ובא לפדיון הבן, והם יושבים, עושים סעודה וזה, והגביר הזה אומר לפונוביץ' רוב, תדע לך שבעצם גם אני כהן. אז אומר לו, אם אתה כהן, אז בכלל אתה לא חייב פדיון הבן. כהן לא צריך לשאל פדיון הבן, זה בכלל לא שייך אליך. הוא אומר, מעניין, כבר ילד רביעי שאני עושה פדיון, ולא אמרו לי. זה סיפור אמיתי. בכל אופן, התכונה של של הילדים זה אבא שלי את זה עשה, אז גם אני את זה עושה. וממילא חינוכית אנחנו בונים לילדים את המושגים, את הגבולות בדרך כלל, גם בדוגמה הישפית וגם בדיבור וגם בהכל. כשהורים רבים אנחנו מאבדים את כל המושגים האלה. הילד לא מעריך את ההורים שלו, הוא לא מקבל אותם, הם לא דמות בשבילו, הם לא קובעים בשבילו. תראו, זה נזקים לא פשוטים. לא פשוטים בכלל כשילדים רואים, אני שומע הרבה פעמים הורים אומרים, הייתי מתגרש, אבל בגלל טובת הילדים, אני ממשיך להיות איתה. בלי זה הייתי מתגרש מזמן. ואז תמיד אני שואל, למה טובת הילדים זה להיות איתה, ולא טובת הילדים להחביא מהם שאתה רב איתה. אתם רוצים לריב, תיכנסו לחדר שינה, תסגרו את הדלת עם מפתח, תריבו. שאף אחד לא רואה ואף אחד לא יודע. אבל החוסר אחריות של הורים, חוסר אחריות של הורים, שהם לא מבינים, ותמיד יש שאלה, מה יותר טוב, להתגרש או לריב לפני הילדים? זאת אומרת, אם הילדים בנקו כבר רואים את כל המריבות, אם הילדים רואים כבר את כל המריבות, מה יותר טוב? האם יותר טוב שההורים יתגרשו, והילדים לא יראו את כל זה? או, זו שאלה מאוד, מאוד לא פשוטה. מאוד לא פשוטה. פעם באה אליי אישה עם 7 ילדים. בעלה דווקא היה תלמיד חכם גדול, ראש כולל. והיא הייתה מורה חשובה בבית יעקב, בית עם 7 ילדים, והלך שמה או יום ונוירה, והיא החליטה להתגרש. היא אפילו לא באה לשאול אותי או להתייעץ איתי, היא באה רק שאני אעזור לה להתגרש. אני אעזור לה איך לעשות את כל הפרוצדורה להתגרש, אבל כבר היא החליטה שהיא מתגרשת. אמרתי לה, תראי, להתגרש זה דבר אחרון בחיים. קודם צריך לנסות, אולי אפשר לעשות שלום בית, אולי. לא, אין סיכוי. אמרתי לה, תני לי צ'אנס. לא, אין סיכוי. אמרתי לה, את יודעת מה זה להיות גרושה עם 7 ילדים? מי מתחתן איתך? מה את עושה אם יש לך ילד עם 40 חום ב-2 בלילה? למי את מדברת? למי את אומרת את זה? למי את מספרת? עם מי את משאירה את הילדים? את תקראי לאמא שלך עכשיו ב-2 בלילה, תקראי לאמא זקנה שתבוא להישאר עם הילדים כדי זה, או תקראי לאחותך שהיא תעזוב את הילדים שלה ולהיות עם הילדים שלך ב-2 בלילה כי יש לך ילד חולה עם בית חולים. אתה, יש מיליון בעיות. מה את עושה איתם? איך את חיה איתם? התחלתי לתאר לה איזה חיים קשים ומרים יש לאישה גרושה עם 7 ילדים. כל כך עשיתי לשחור את החיים האלה, עד שהיא נבלה, וקיבלה פחד. ואז היא הלכה לרב אלישיב, שהוא זה שאמר לה עצה להתגרש. היא הלכה להתייעץ עם הרב אלישיב, הוא נתן לה עצה להתגרש. הלכה לרב אלישיב וסיפרה לו את כל השחור שאני עשיתי לה, מה יקרה לה אם היא תתגרש. אלישיב אמר לה, הוא צודק, באמת יהיה לך ככה. אז היא אומרת, אם הוא צודק שבאמת יהיה לי ככה, אז למה הרב אומר לי להתגרש? אז הוא אמר לה תשובה. הוא אמר לה, הסבל שהוא תיאר לך, מה שיהיה לך בתור גרושה, זה נכון, אבל זה נקרא סבל נורמלי. אישה גרושה, זה הסבל שלה, הנורמלי שלה. הסבל שיש לך היום עם בעלך, זה סבל לא נורמלי. תמיד יותר טוב סבל נורמלי מאשר סבל לא נורמלי. זה הגדרה מעניינת של הרב אלישיב. הוא אומר, למה אתה צריך לחפש איפה הסבל היותר נורמלי, כאן או כאן? אותו שאלה, שבה השאלה באמת, מה עדיף? להתגרש והילדים לא יראו את כל ההצגות האלה, או בכל זאת יש אבא ואמא ויש בית, יש מי שעושה קידוש, יש מי שעושה הבדלה, יש מי שילך עם הילד לבית הכנסת, יש מי שיבוא איתו לחדר, יש מי שירשום אותו, יש מיליון דברים. זו שאלה. והשאלה הזאת באמת תלויה איפה הנזק של הילדים יותר גדול, איפה הסבל הנורמלי ואיפה הסבל הלא נורמלי. פה השאלה, אבל צריך לדעת, שאם אין ברירה, הדבר הכי חכם זה להחביא את המריבה שהיא תהיה בסתר. כמו שחיי אישות בין בעל ואישה זה נושא שאף אחד לא רואה, זה רק הם סגורים בחדר וזה רק אחד עם השני ואף אחד לא יודע ולא רואה כלום, כמו שמחביאים את זה, באותה רמה צריכים להחביא מריבות. מריבות צריכים להיות במחתרת, צריך להחביא אותן, שבשום אופן אף אחד לא ידע שיש כאן כזה מריבה, אם רוצים לשמור על הבריאות הנפשית של הילדים. הילדים, כמו שאמרתי, אין להם כלים לקבל את זה. עכשיו, זה לא רק שאין להם כלים לקבל את זה, אלא יש להם בעיה שהם בעקבות המריבה מפעילים דמיון. ילד לא נשאר במקום עם מה שהוא רואה, ילד אחרי כל מה שהוא רואה, הוא מתחיל להפעיל את הדמיון. הוא מפעיל דמיון, כמו שאמרתי, שהוא השם. הוא מפעיל דמיון, אולי הם יתגרשו. הוא מפעיל דמיון, מה יקרה לי כשהם יתגרשו? מה אני אסבול? הוא מפעיל דמיון, מה החברים שלי יצחקו עליי? איך אני אתבייש בחברה? איך אני אסתדר להתחתן? איך אני אסתדר ללמוד? איך אני אסתדר? הכל נהיה לו שחור, הכל נהיה לו קשה, הכל נהיה לו מסובך, ולא יכול להיות שהם אוהבים אותי, והם ילכו ויתגרשו וישאירו אותי ככה. זה שהם מתגרשים ולא אכפת להם ממני מה יקרה איתי, זה מאוד פוגע לילד במערכת הרגשית. עכשיו, יש בתים שהאבא מתרגז על הילד, נותן לו מכות, נותן לו עונש קשה, צועק עליו, לא חשוב מה, והילד נפגע מאבא באותו רגע, שאבא חושב שזה גם, שהילד חושב שזה לא צודק, ואז הילד אומר לאמא, די, תתגרשי ממנו כבר. אז האמא בטוחה שבעצם הילד רוצה שאני אתגרש, עובדה שהוא אמר לי, מה, תראי איך שהוא עושה לי, תתגרשי ממנו כבר יותר טוב. והיא לא מבינה שהתפרצות של חצי דקה, של איזה מילה, לא מייצגת את האמת הרגשית של הילד. הילד נשאר בן של אבא שלו, הילד עדיין אוהב את אבא שלו, הילד עדיין מקבל את אבא שלו, ולא, זה לא, התתגרשי הזה, זה לא מבטא אמת. זה מבטא, כמו שילד אומר, אלוואי שתמות. הוא רב עם אח שלו, הוא אומר לו, אלוואי שתמות. מה, הוא רוצה שהוא ימות? הוא לא רוצה שהוא ימות. זה ביטוי כזה רגשי של מצוקה באותו שנייה, אבל לא יותר מזה. אנחנו צריכים לקחת את הדברים בפרופורציה הנכונה. הילד לא רוצה, שום ילד לא רוצה שההורים יתגרשו, אין דבר כזה. וכל ילד שההורים מתגרשים חי בפחדים נוראים. אחד הפחדים זה שההורים שלי לא אוהבים אותי ולא אכפת להם ממני. זאת אומרת, אנחנו יוצרים לילד פגיעה רגשית. פגיעה רגשית יכולה, דיברנו על זה כבר הרבה, על הנושא של פגיעות רגשיות. שזה יוצר גם חוסר אמון רגשי, אי אפשר לאהוב אותי, ויוצר גם, אני אף פעם לא יאהבו אותי, אף פעם לא יהיה לי אהבה בחיים, אף פעם לא יהיה לי, לחפש איפה אני אקבל את האהבה ולהרגיש שאני לא יכול לקבל אותה באף מקום. זאת אומרת, אותה אישה שדיברתי בתחילת השיחה, אותה אישה שדיברתי, שבאה ואמרה, אני רציתי להתאבד, היא חוץ מהחרדת נטישה, סבלה מבעיות רגשיות קשות מאוד שלא אוהבים אותי. יש לה הרגשה שלא אוהבים אותה. מהרגע שההורים רבים, הם לא אוהבים אותה. ההורים שלה רבים עד היום, לא התגרשו בסוף. היא כבר אימא לילדים, כל האחים והאחיות שלה התחתנו. הם ממשיכים לריב, זה בסדר. אבל הנזק שהם עשו לילדים, לא ניתן לתיקון. אנחנו צריכים להבין, יש זוגות שמקבלים את המריבה בצורה שונה ממה שאנחנו חושבים. יש זוגות שרבים וקשה להם. יש זוגות שרבים וטוב להם. זה לא להאמין, אבל יש דבר כזה. יש זוגות שרבים וטוב להם. למה? כי זה הצורה היחידה של תקשורת. הם לא יכולים לתקשר אחד עם השני. אין להם מה לתקשר. אין להם מה לדבר אחד עם השני. אבל בכל זאת הם רוצים קשר. אז הם רבים. והמריבה, היה לי בת דודה של אבא שלי, אני זוכר, היא, ממתי שאני ילד קטן, אני זוכר שהיא רבה עם בעלה. אין יום שהיא לא רבה עם בעלה. בין בבית, בין בחנות, בין ברחוב, בין... איפה שהם הולכים, היו הולכים ברחוב רבים, כולם שומעים, לא אכפת להם. היו היו לבקר בשבת, היו רבים כל השבת. זה היה נורא. עד כדי כך, שיום אחד אבא שלי אמר לבעלה, אתה יכול לעשות איזה עבירות שאתה רוצה, לא יהיה לך גיהנום, כי כבר יש לך את זה פה בעולם הזה עם אשתך. ככה היה נורא. הסוף של הסיפור של הזוג הזה, הם נהיו זקנים, והוא נהפך להיות ציודי, ושמו אותו בבית אבות, והיא עוד הייתה בסדר בבית שלה. אז היא כל יום הייתה באה לבקר את בעלה שם בבית אבות, ופתאום הוא אומר לה, תגידי, אני עוד אזכה יום אחד לחזור הביתה ולריב איתך איזה מריבה אגונה. היה חסר לו התקשורת הטובה עם אשתו, לא היה לו, לא... לא היה לזה, יש אנשים שמתמכרים למריבה, כי זה הצורה היחידה שהם יכולים לתקשר. אתם יודעים, בצבא, 90% מה שחיילים מדברים בצבא, זה ניבול פה. 90% מכל מה שהם מדברים שם, זה רק ניבול פה. זה התכונה. ישבתי עם רופא בכיר, מנהל מחלקה בבית חולים, שהוא רופא בצבא, במילואים, זאת אומרת, באזרחי הוא רופא בבית חולים, במילואים הוא רופא בצבא. אז שאלתי אותו, תגיד, איך אתה מסתדר, אתה אדם משכיל, אינטלקטואל, רופא, בכיר, פרופסור, איך אתה מסתדר עם כל ה... סוג הזה, כל הרמה הנמוכה הזאת של הדיבור בצבא, איך אתה מסתדר עם זה? הוא אומר, אין לי שום בעיה. אמרתי לו, למה? מה, אתה... הוא אומר, תראה, בצבא יש כל מיני אנשים. יש נהגים, יש מתקיני דוד שמש, יש פועלי בניין, יש פועלים של אוטו פח הזבל, יש מנקי רחובות, יש כל מיני אנשים ברמה גבוהה וברמה נמוכה. איפה יש לי מכנה משותף שאני יכול לדבר עם כולם? אומר, הנושאים האלה, זה מהפרופסור עד הפועל, כולם פרופסורים. אומר, בנושאים האלה אפשר לדבר, זה הכי טוב. אמרתי לו, כן, אבל אתה יורד למכנה המשותף הכי נמוך שקיים בבריאה. בסדר. אתה לוקח את זה כמכנה משותף, אבל זה המכנה המשותף הכי נמוך שיש. עכשיו, לפעמים, המריבה היא המכנה המשותף, נמוך, נכון שהוא נמוך. אבל הוא המחנה המשותף היחיד בין ההורים. אין להם מחנה משותף אחר. ובעצם, הם אף פעם לא התגרשו, ובעצם טוב להם עם זה ככה. דבר אחד, והם גם לא נבלים מהמריבה, כי הם יודעים שזה הדו-שיח שלנו, אבל לא קרה כלום. אנחנו נשארים חברים למרות שאנחנו רבים, כאילו. זה לא... זה כמו ששניים בבית מדרש מתווכחים בלימוד על פשט בתוספות, ואחד צועק, מה אתה לא מבין אפילו מה שכתוב פה, אתה סתם מבל את המוח. אבל חס וחלילה, הוא מכבד אותו מאוד, והוא... רק בלעת של השארית חדאורייטה, יש לפעמים מישהו ככה. אנחנו נשארים מכבדים וחברים והכל, רק אנחנו ככה מתווכחים. צריך לדעת, ילדים, גם אפילו על רבנים בבית מדרש, בחור אישי וקטנה, או ילד בחדר, עם שני רמים מתווכחים בצורה של... בצורה כזאת, זה בעיה. ילד לא מקבל את זה נכון. לילדים אין פרופורציה איך לקבל דברים כאלה. וכשילד נכנס לבעיות רגשיות, כשילד נכנס להרגשה של לא אוהבים אותי, לא אכפת להם ממני, וגם אין לו הערכה להורים, אין לו כבוד להורים, אנחנו מאבדים את כל החינוך של הילד. חוץ מהנזק השני, שהוא להעביר את הבעיות לדור הבא. זאת אומרת, ילד שראה מריבה בין ההורים, ילד שראה שאבא מעליב את אמא, או אמא מעליבה את אבא, הוא יעשה את זה לבן זוג שלו בדור הבא. למרות שכשהוא רואה הוא אומר, אני ככה לא אתנהג, אני ככה לא אעשה, יש לו ביקורת על המריבה, והוא אומר, לי זה לא יקרה, באמת לא זה כן יקרה. לא זה כן יקרה. ואני אסביר למה זה יקרה לו. אדם רב עם החבר שלו. על מה הוא רב איתו? על מקום במגרש חנייה. שני שכנים יש אוטו, רבים מי יהיה במגרש חנייה על זה. אני אצעק, אני אקלל, אני זה, אבל אני לא ארצח. בשום אופן. אני לא ארצח. יש אדם שלא ירצח, אבל ייתן מכות. יש אדם שגם מכות לא ייתן, אבל יקלל. יש אדם שגם לא יקלל, אבל יצעק. ויש אדם שידבר בשקט. זאת אומרת, יש דרגות של בני אדם ברמת התגובה. עכשיו, כל אדם, הדרגה שלו היא בעצם סוג של גבול. יש גבול שאני לא עובר. גם בעידנא דריתחא, גם בשעת כעס, גם בשעה שהוא מאוד מאוד מרגיז אותי, את הגבול הזה אני לא עובר. זה תכונה של בני אדם, לכל אחד יש את הגבולות שלו. אדם שמתחתן, הוא פתאום מתרגז על אשתו, מה הגבולות של הכעס כשהוא מאבד את ההיגיון, כשעכשיו הוא כועס ובלי שכל. תמיד הגבולות של הכעס זה מה הוא ראה אצל אבא שלו. זאת אומרת, מה הגבול שאבא שלו עשה כשאבא שלו כעס? ואת הגבולות שאבא שלו עשה כשהוא כעס, הוא גם יעשה. את הגבולות החיוביים הוא לא לומד מהם. את הטוב הוא לא לומד מהם, אבל את הרע הוא כן לומד מהם. כי הרע הרבה יותר, הרע לא מחייב שליטה עצמית. הטוב מחייב שליטה עצמית. ההפך, הרע בא מחוסר שליטה עצמית. למה בן אדם פתאום, אני עכשיו כועס עליך, אני לוקח את המכשיר הזה, זורק לך בראש. מה זה? זה חוסר שליטה עצמית. זה לא בא מ... שאני כזה גאון איך לפתור את הבעיות איתך. זה בא מחוסר שליטה עצמית, שאני לוקח משהו שזורק לך בראש, כן? את החוסר שליטה עצמית הם כן מקבלים מהילד, מההורים, את הגבולות. כאילו, אם מתרכזים, אפשר להגיע עד פה. אבל את החלק החיובי של בוא אני אשלוט על עצמי, ואני לא יעיד לעשות דבר כזה, זה הם לא מקבלים. זה הם לא מקבלים. לכן אני אומר, הכי טוב כמובן והכי בריא זה באמת לא לריב. עכשיו אנחנו ערב ראש שונה, אז זה עוד יותר זמן לעשות תשובה. וצריך לדעת שהתשובה הכי גדולה זה בין אדם לחברו, עוד לפני בין אדם למוקם. יותר מדגישים את זה על יום הכיפורים, שיום הכיפורים לא מכפר, עבירה שבין אדם למוקם עד שירצה את חברו. אבל צריך לדעת שגם בדין, גם בדין, הקובע אצל הקדוש ברוך הוא זה תיקון המידות, ותיקון המידות קיים הכי הרבה בעניין של בין אדם לחברו. אז סתם לריב זה לא טוב אף פעם, לריב זה לא טוב אף פעם, ומי שמבטר ומי שנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, הוא רק מרוויח. אבל אפילו זה אוי למאבה, אבל כשנדבר על אוי למה זה, אני מדבר על חינוך ילדים, צריכים לדעת מעבר לאחריות שלנו על הנשמה של עצמנו ועל התשובה של עצמנו ועל המידות של עצמנו, יש לנו גם אחריות על החינוך של ילדים. וצריך לדעת שבאחריות על החינוך של ילדים, הנזקים של ילדים שרואים מריבה בין הורים, הם כל כך קיצוניים, הם כל כך משמעותיים, צריך א', כמובן לא לריב, אבל אם חס ושול הם צריכים כן לריב. אם חס ושול יש מצב שאין ברירה, להחביא את זה במחתרת הכי גדולה, שילדים אף פעם לא ישמעו ולא יראו ולא ידעו שום דבר. היה תלמיד חכם אחד גדול, אחד מגדולי ראשי הישיבות בדור הקודם, שהיה נשוי עם בת של אחד מגדולי הדור, והם התגרשו. ושמעתי מהילדים שעד 5 דקות לפני הגט, הילדים לא ידעו פעם אחת שיש בעיה של שלום בית בין ההורים. ממש ככה. זאת אומרת, הם יחביאו את זה בצורה כזאת, שהגיעו עד כדי להתגרש, 5 דקות לפני שהלכו לבית נשות גט, נודע לילדים שההורים מתגרשים ושיש בעיה. אבל עד אז הילדים לא, היה להם הפתעה עד הסוף. עד הסוף. זה חכם. ההורים יחביאו את הדבר הזה בצורה אמיתית ונכונה, כי זה הדרך היחידה להתמודד עם הדבר הזה. סביב יחסים את טייבה, שנה טובה, הגות יום.